טוב, ערב טוב. אנחנו ביום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תרומה. ובמילים אחרות, אנחנו נמצאים בהפסקה. מה זה בהפסקה? השבת הזו נקראת שבת הפסקה. אנחנו קראנו שבוע שעבר פרשת שקלים, ועל פי העניין היינו צריכים לקרוא ארבע פרשיות זה אחר זה, ואנחנו לא נקרא השבת שום פרשה נוספת, זו נקראת שבת הפסקה. נו, היות וכל דבר בעולם יש לו עניין, רק צריך זכוכית מגדלת וחושים בריאים להבין למה דווקא עכשיו שנה הזאת יש לנו הפסקה. שנה הבאה בעזרת השם, שנת השמיטה, היא גם שנה מעוברת. אז יש כל דבר וכל עניין, יש לזה סיבה כלשהי פנימית שלא תמיד אנחנו מבינים אותה, וצריך לציין שלא תמיד, או נאמר ברוב המקרים גם לא נבין אותה, למה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו כך. אבל השבת שבת הפסקה. כן, אנחנו יודעים שכל דבר שקורה צריך ללמד אותנו משהו. נו, אז אם ככה, כשאנחנו אומרים הפסקה, זאת אומרת שאנחנו צריכים להפסיק משהו, צריך לעצור. ואם אנחנו בשבת שעברה קראנו בפרשת משפטים, פרשה שרובה ככולה דינים שבין אדם לחברו, הנה ידוע שלוחות הברית, עשרת הדברים, מחולקים באופן מעניין מאוד. בצד הימין של הלוחות, דרך אגב אנחנו צריכים להגיד בהערת ביניים, שהלוחות היו לא כמו שרגילים לצייר אותם. הציורים האלה זה של גוי, שקראו לו מיכאל אנג'לו, זה גוי שצייר אותם כך. אבל האמת שהלוחות היו בצורה שהזוויות היו ישרות. זאת אומרת, מרובעים, שני מרובעים, ועל הלוח הימני היה כתוב מי אנוכי, לא תישא, ועניין של שמירת השבת, והדיבר החמישי בצד ימין היה כבד את אביך ואת אמך. בצד השני היו כל המצוות של בן אדם לחברו. מעניין לראות שהמצווה החמישית בלוח הימני, כבד את אביך ואת אמך, זו מצווה שהיא שני צדדים. אחד כלפי שמיה, כי הקדוש ברוך הוא בסוף מצוות כבד את אביך ואת אמך אומר אני השם, אני הוויה, כלומר אני בעניינים. הגמרא דנה בזה במסכת קידושין, שמשווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד בשר ודם, שכל מי שפוגע בהורים למעשה כפוגע בקדוש ברוך הוא עצמו, כי שלושה שותפים לאדם, כמו שאומרת הגמרא בנידה. זאת אומרת שלמעשה מצד שני יש לנו פה מצווה שבין אדם לאדם, אדם לחברו, זה ההורים. כלומר המצווה הזו היא חוליה מקשרת בין המצוות שבין האדם למקום לבין המצוות שבין אדם לחברו. אבל למעשה היא מהווה הפסקה, מעבר מסוג מצוות מסוים שזה רק כלפי שמיה, ולמצוות שהם רק כלפי בני אדם. זאת אומרת שלהפסקה יש משמעות. הפסקה זה חיבור. השנה נוצרה לנו הפסקה בין פרשת משפטים לפרשת תצווה. פרשת משפטים, פרשת שקלים. פרשת תצווה, פרשת זכור. שבמוצאי שבת הבאה זה כבר פורים, ערב פורים. אז אם ככה, מה המהות והרעיון שמסתתר לנו בהפסקה הזו? כשאנחנו מדברים על פרשה של פרשת השבוע שלנו, פרשת תרומה, בספרים הקדושים כתוב, מה זה תרומה? תרום ה. כלומר, לרומם את האות ה שבשם הוויה. יש לנו שתי אותיות ה בשם הוויה. ה הראשונה שאחרי היוד, והאחרונה שאחרי הוו. ואנחנו צריכים לרומם את ה. יבוא אדם ויגיד, רגע, על איזה ה אני צריך לרומם? האם לרומם את ה הראשונה, או לרומם את ה האחרונה? ה הראשונה זה עולם הבריאה. ה האחרונה עולם עשייה. איזה אני צריך לרומם משניהם? ובמילים אחרות, אנחנו צריכים להקשיב היטב היטב למה שנאמר בפרשה שלנו. פרשה שלנו מדובר על מצוות התרומה, שמצוות התרומה שורשה בנדבת הלב. שורש התרומה הוא בנדבת הלב. איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כלומר, רק מי שנדבה ליבו לוקחים את התרומה. ידוע השאלה שכולם מיד קופצים ושואלים, אם זה תרומה, אז מה עניין תיקחו? לוקחים זה לקחת בכוח. היו צריכים להיות כתוב בתורה, איש אשר ידבנו ליבו, תקבלו את תרומתו, תרומתי. מה העניין של תיקחו? אלא ידוע מאמר חז"ל, שכל העולם של הקדוש ברוך הוא, ולי החסף ולי הזהב, אמר השם. אז אתם לוקחים את מה ששייך לי בכל מקרה. אלא אנחנו מצפים שהאדם ייתן את זה מתוך נדבת ליבו. טוב, אז אם ככה, איזה ה? תרום? מה אנחנו מרימים? איזה ה? למעשה מתוך זה מובן שמדובר על ה האחרונה. ה האחרונה שבשם. עולם העשייה. כי בעול... אמן. שעולם העשייה, היות ומעורב בו טוב ורע, היות ומעורבבים בו הדברים, היות ויש בו בערבוביה אור וחושך, אדם צריך לרומם את האות האחרונה של השם, שהאחרונה של השם אנחנו יודעים שהיא גם נמצאת במידת המלכות. מלכות עניינה שלטון, עניינה אני מלך, אני שולט, ולשלוט על הטבע האנושי הרגיל שאדם נותן, אבל יש כבר בפרשים עומד שונה בין האנשים. כמה נותנים? יש הנותן 60, אחד נותן 50, עין רע נותנת 40%. זאת אומרת שזה כבר באמת קשור לעבודת המידות הפנימית של האדם, וזה אשר ידבנו ליבו. אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זאת התרומה הזו? זה עבודת המידות. לא הכסף. הכסף הוא הכלי שדרגו האדם משעבד את ליבו ורכושו להבינו שבשמיים. לכן תרום ה' זה לרומם את ה' האחרונה שבשם, היינו בעולם העשייה, שאדם ישבור את המידה הזו שאני עשיתי את החיל הזה. ומזה האדם יכול להתרומם. מה הקשר לפרשת המשפטים? פרשת המשפטים מדברת על נזקים שהאדם גורם לחברו. אדם גורם נזקי ממון לחברו. ויודו גורם לו נזקי ממון, הרי ממילא אנחנו מדברים על פגיעה כלכלית, בעיקר. אומרת לך התורה, לפני שאדם מגיע לפרשת תצווה, לפני שאדם נכנס לפרטי הפרטים של החלקים הפנימיים שבמשכן, הוא צריך קודם כל לרומם את עצמו ולהסתכל על הדברים בצורה אחרת ולראות אותם. וזאת ההפסקה שלנו. ההפסקה שלנו זה להכין אותנו לפרשת תצווה זכור באמת למחיית העמלק. והעמלק הפנימי שלנו זה הספקות, הערעורים, חוסר הבהירות, כל מה שאנחנו ככה נוטים. נגיד, טוב, זה לא נורא, אפשר לעבור על זה. מה שאנחנו דשים בעקבינו. זה העניין של השבת הפסקה הזו. כדי לא לתת לנו את התחושה שהימים הולכים בשגרה כרגיל. יש שקלים, אחר כך זכור, אחר כך פרה, אחר כך חודש. תשאלו, תגידו מה קורה בשנה רגילה. שזה כן הולך כך, שקוראים פרשה אחרי פרשה. נו, שאלה טובה ושאלת חכם חצי תשובה. יש בידוע שכל רגע ורגע משתנה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם על פי שמותיו. על כל רגע הוא רגע. וכל רגע הוא רגע שמשתנה, וראינו את זה גם בהקדמה בדמשק אליעזר, כל המציאות משתנה. ויש זמנים שבהם התיקון נדרש בצורה כזו, ויש זמנים שנדרש בצורה אחרת. בשנה רגילה, התיקון צריך לעשות במרוצה, אחד אחר השני, ולמה? כי יש צורך למתק דינים ולהגביר זכויות של עם ישראל. ויש שנים שזה פחות, שהתיקון צריך להיות יותר יסודי, יותר איטי, יותר עקבי. ולכן יש לנו שבת הפסקה שלנו, שעניינה להעמיק את העבודה לפני יום הפורים, כדי שיום הפורים יהיה באמת כמו יום הכיפורים. על זה אנחנו נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל יש חיבור מעניין בין יום הכיפורים לבין פורים. אני אגיד בקצרה, חז"ל אומרים פורים ככיפורים, ואנחנו יודעים שביום הכיפורים נמחלים עוונותיהם של ישראל, כי ביום הזה יכפר עליהם, עליכם. כי ביום הזה, יש דבר נורא מעניין, איך אנחנו פותחים את יום הכיפורים? איך מתחילה התפילה? לא הפיוטים לפני. מתחילה התפילה בכל נדרי ועשרה. נכון? איך מתחיל ליל הסדר? כל דכפין. לא שמנו לב פעם? אותה מילה. כל וכל. כל נדרי ועשרה. כל דכפין יתה ויכול. זאת אומרת שמשהו כן משותף בפנימיות העומק בין יום הכיפורים לליל הסדר. אנחנו נדבר על זה באזור פסח. נגיד בקצרה. מה העניין של ליל הסדר? ליל הסדר הוא בדיוק 30 יום אחר פורים. ואנחנו יודעים שכל דבר שהוא 30 יום, מה הוא? כבר נחשב חזקה. אדם, זהו, נקרא הרגל. לכן דרך אגב, אין בחודש העברי, ככותב השפת אמת, שאין בחודש העברי יותר מ-30 יום. למה? כדי שיהודי לא יתרגל. כל חודש הוא חדש, אפשר להתחדש. כי יותר מ-30 כבר גמרנו, זה כבר הרגל קבוע. לכן אין דבר כזה. כך כותב השפת אמת. בכל מקרה, לענייננו, כאשר מדובר על שמחת הפורים ככיפורים, מה הרעיון שלו? שאדם שמקיים את מצוות הפורים, זה יהיה ביראה עצומה ואימה גדולה, ממה? מגודל האור, האל-טבעי של הנס, שהקדוש ברוך הוא עושה לאלו שמשתתפים בסעודתו של אותו רשע. כי זה לא בטבע. להשתמש בכלי המקדש, לשתות ולאכול, אף על פי שהיה שם מהדרין, אבל בסעודת רשע, בבחירה, לא חובה, בחירה, איזה מקום יש לישראל שהיו שם לבוא ולומר, גאלינו השם צבאות שמו? מאיפה המקום? אלא שהקדוש ברוך הוא עושה מעבר לטבע שמגיע. ועל כן, אדם צריך מצד אחד לקיים את מצוות הפורים במשתה ושמחה ויום טוב, אבל מצד שני צריך שיהיה בזה הרבה יראה, יראת הרוממות. אז אם כך נחזור לפסח ונבין. בפסח אנחנו אומרים כל וכל, כי ביום הכיפורים בתשובה אנחנו מגיעים לבינה, שזה כל חף ולמד 50 שערי בינה, ובגלל זה אנחנו יכולים להתיר נדרים. בפסח אנחנו אומרים כל דכפין. ומה הרעיון? הרעיון הוא פשוט, כי בפסח כתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כתוב בפסוק חסר וב. קרי וחמישים. וגם שם הגיעו ל-50 שערי בינה. כי היו בממתת שערי תומה. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו משם, בכוח 50 שערי בינה, אי אפשר לצאת משם. וחמושים עלו בני ישראל. זאת אומרת שהכוח של פורים זה להביא את האדם לליל הסדר, בהרגל של קול של שערי בינה. אז אם כך, מה ההבדל בין שני העבודות? ביום הכיפורים כתוב, ויום טוב היה עושה כהן גדול בצאתו מן הקודש. כן, היה עושה חג גדול. יש לתמוע תמיהה עצומה. אתה כהן גדול עושה סעודה וחגיגה גדולה, אתה צריך להיות עצוב. יצאת מקודש הקודשים, היית במקום הקדוש ביותר. מה מקום ליום טוב? תרצה להיות שם כמה שיותר. זה מקום השראת השכינה, עוצם עצמותו וקיומו של העולם, כי משם מושתת העולם. כל הקיום הוא שם. אתה עושה יום טוב כשאתה יוצא משם? כן, יצא בשלום. כי לא פשוט להיות בשערי בינה ולרדת למטה. לצאת בשלום. המעבר הזה הוא מעבר חד. ויש שבירת כלים, שבירת אורות. לכן הוא היה עושה יום טוב, שהיה יוצא בשלום. רבי נחמן אומר, בליקוטי מוהר"ן, צריך שהאדם ישים שלום בינו לבין חבריו, ובינו לבין מידותיו. זה נקרא, כך הוא מסביר את המשנה שאומרת, שבטו וכתוב שם במשנה, באבות, ושלום בשעריכם. זה השלום בשערים של כל אחד ואחד. שלום במילותיו. בליל הסדר, רבותיי, העבודה היא הפוכה לגמרי. מה יותר קשה? להיות מלאך כשאתה בצום, או להיות מלאך כשאתה אוכל ושותה בעשיבה? ודאי שיותר קשה. קשה יותר להיות מלאך קדוש ב-50 שערי בינה, כשאתה שותה יין 4 כוסות, ואוכל אוכל טעים, ומצות וחרוסת, נו, זה שמחה גדולה. קשה יותר. לכן אנחנו רואים שיש פה שתי עבודות. בפורים זו עבודה של האדם למטה, שהיא צריכה להשפיע בצורה גדולה, מהותית, על ליל הסדר. ההערות הגדולות של ליל הסדר באות מעבודת הפורים של האדם. ויום הכיפורים זו עבודה מלמעלה למטה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם. זה אני. אתם צריכים לעשות תשובה. כן, יש הרהור תשובה. אז זה תלוי במי? באדם. כגודל התשובה, כך הקדוש ברוך הוא מכפר. בפסח, מי פועל את הפעולות? קודש בריך הוא. לכן קוראים לזה ליל שימורים, שהוא שמור מן המזיקים. לכן ביציאת מצרים נאמר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. כי שם מתגלה העין, האין סוף, האני היחיד בעולם. אני ולא אחר. קודש בריך הוא. לא נרחיב, נחזור לפרשה שלנו. זאת אומרת, הפרשה שלנו צריכה לקשור אותנו עכשיו ברצף, ברצף גדול, אל ההכנה לליל הסדר. ליל הסדר ממשמש שובה ומהותו להרים את ההה, השבת. להרים את עולם העשייה, את העשייה שלנו, כדי שנהיה ראויים לפורים כהלכתו וכפסח בטהרתו. כמו שהרב ליאור היה תמיד אומר, שהיו באים לברך אותו בפורים. הם אומרים לו שיהיה פורים שמח. כשהיו באים אליו לפסח, אמרו שיהיה פורים כשר. הוא אמר, איפכא מסתברא. זה לא יכול להיות, זה לברך אחר. זה להגיד פורים כשר. עושים לפעמים בשטותא דבדיחותא דברים שלא כל כך מסתדרים. אבל בפסח, צריך להגיד פסח שמח, כי עובדים כל כך קשה, אחר כך כבר אין כוח לשמוח. אז לכן, אנחנו מאחל לנו, שיהיה לנו פורים כשר. בפסח שמח. פרשת השבוע שלנו פרשת תרומה. אני רוצה דווקא לקטוח היום תסתכלו במאורות היכל הברכה. אני בדרך כלל לא מגיעים לשם, אבל היום לשם שינוי אני רוצה שנתחיל שם. סבא הקדוש על הפסוק שנאמר בפרשה שלנו, ככל אשר אני מוראה אותך, כתוב בפסוק, ככל אשר אני מוראה אותך, מלא וב אותך. אתם רואים? לא כתוב א' ת' וח', אלא א' ו' ת' ח'. כתם ועשו לי מקדש. מה הפירוש שעשו לי מקדש? אומר הסבא, שהתקדשו כל כך עד שהם בעצמם יהיה מקדש השם ברמח איברים שלהם המקודשים. כמו מי? ככל אשר אני מראה אותך. מי זה אותך? משה רבין. ככל, כמו רמח איברים של משה, שהם עצמם משכן ומקדש השם, בית להשם יתברך. כך הוא כותב. ובא המצווה על כל ישראל, ועשו לי מקדש, ופה קצת נכנסים לשמות וגימטריות, לא נרחיב בזה עכשיו, שהמילים ועשו לי מקדש שווה 9 שמות הוויה. איך? אחד בניקוד הוויה בקמץ, שזה עולה צדיק, הוויה בפתח עולה 50, הוויה בצרה עולה 106, הוויה בסגול עולה 146, הוויה בניקוד שווה עולה קוף ווו עוד פעם 106, הוויה בניקוד חולם עולה סמך וו, והוויה בחיריק עולה גם כן תת וו, הוויה בקיבוץ עולה קוף מן וו, הוויה בלא ניקוד, שזה כנגד המלכות, עולה צדיק, כמו בניקוד קמץ. כל 9 הוויות הללו, עם הניקוד שלהם, עולה בדיוק ועשו לי מקדש. מה הכוונה? אומר הסבא, לעשות עצמו כיסא לשכינה כמבואר, בדברי מרן, ומובא בשערי ציון, ושכנתי בתוכה במן כן יהי רצון. לכן, זה אמר ככל אשר אני מראה אותך, הדיוקן שלך, והוא כבר נזדקך לבחינות תבנית המשכן, ולבחינות תבנית כל קהיליו, ובא המצווה וכן תעשו, שהם יזדקחו גם כן למדרגות חשמל, לאספקלריה המהירה אותך מלא וו, זה מדרגות משה. וו רומז לאספקלריה המהירה, וכן תעשו גם הם, מבני ישראל, זיכוך ותיקון כזה. זאת אומרת שבציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אנחנו יודעים את המדרש הידוע וחז"ל שאומרים, כתוב למה כתוב בתוכם, היה צריך לכתוב בתוכו, וחז"ל אומרים שכל אחד ואחד הוא מקום השראת השכינה. עכשיו בואו נראה את המאמר הראשי, מאורות הפרשה. כתוב בדף הראשון, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. זה דבר מפורסם. כן, כולנו מכירים את זה. אלא דיברו על הפסוק הזה הרבה מאוד. יוצא שמעבר לעניין ועשו לי מקדש, יש צד אחד ויש צד אחר, שהוא יותר מאשר כל התבניות של המקדש. זה לא רק תוכנית ארכיטקטית, רוחנית ככל שתהיה. והוא כעניין שאומר המשורר בתהילים דוד המלך, אוהל שיכן באדם. יש מקדש אחר, אוהל שיכן באדם. זה לא רק המקדש או המשכן הפיזי עם הכלים. מי שרוצה אני ממליץ, ממש ממליץ בכל פה. בספר הכוזרי כותב רבי יהודה הלוי תיאור מפורט כל כלי במשכן מהו בגוף האדם. ממליץ לעיין, דברים עצומים. שכל כלי במשכן מהו בגוף האדם. ממש. ארון הברית זה כנגד כך, והלב זה כך, ממש ממש, בכוזרי.
באיזה מאמר?
אני לא בטוח, אני חושב במאמר השלישי. לא בטוח. שווה לבדוק, ללמוד את זה, דבר מדהים. זאת אומרת, שלמעשה אוהל שיכן באדם, כל אחד ואחד מאיתנו הוא בחינה של אוהל. אבל רבותיי, שימו לב, אוהל גימטריה לא. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. אומרים בתפילה כל בוקר, ולא אנחנו. כתוב באלף אנחנו קוראים בוו. ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אדם צריך וחייב לעשות את עצמו אוהל שיכן באדם. אוהל שהוא השראת השכינה ממש. חלק אלוהה ממה? לתת לו מקום ושארית שכל דבר ודבר שאדם עושה, שיהיה בו מקום לקדוש ברוך הוא. לכן, את העניין של ושכנתי בתוכם, יש בבחינה של כלל ישראל. שלא יבוא אחד ויגיד, בתוכו. עכשיו אנחנו מבינים את המושג, ושכנתי בתוכם, ולא ושכנתי בתוכו, מכיוון אחר. והיה, אם הייתה תורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, היה מאן דהוא יכול לבוא ולומר, מה הקטע אליי? קודש ברוך הוא שורה במקדש ואני יכול להתנהג כמו בהמה, כמו גוי, כי אין לי ציווי לקדש את עצמי. קודש ברוך הוא, אני אבוא למקדש, אז אני אתארגן לטקס, אני אלך להתקלח, צריך ללכת למקווה, אלך למקווה, צריך לעשות עליי כמה טיפות, אז אני אבוא, יעזו עליי כמה טיפות, אני אבוא למקדש, צריך להקים קורבן, אני אקים קורבן, אני אעשה את כל העבודה, אני אגמור, אני אצא החוצה ושלום עלייך נפשי. אבל אני יכול לחזור, להיות מה שהייתי מקודם.
כמו חדש.
כן, אני עכשיו חדש. וכמו להבדיל אלף אלפי הבדלות שהולכים לגלחים האלה עם אחשמם, באים אל העובד האלילים הזה, הוא מסתתר אחרי וילון, אתה אומר לו, תשמע, אני נורא מצטער, אבל עכשיו רצחתי מישהו, כמה זה עולה? 30 שקל לקנה לבית הטיפלה שלהם, אתה פטור, להתראות. זהו ככה. אז הוא הולך, גומר, יוצא החוצה, הורג עוד אחד, אומר, נו, עלה המחיר. זהו. זה דבר שהוא לא קיים, זה אני לא יכול. לכן התורה אומרת ושכנתי בתוכם כי זה בכלל ישראל. החיוב להיות בית מקדש הוא בכלל ישראל. עכשיו, למה אני אומר את הדברים? אני רוצה לקרוא את המשל, אני הבאתי פה איזה דף מעניין, יש פה דבר שחשוב מאוד להעיר עליו. יש סיפור עם ידוע על מלך שהיה איש אציל וחכם, שאשתו, אשת נעוריו, מתה. קורה. שאדם נפטר מן העולם. כן, עוד לא מצאו פטנט לעצור את זה. רק הקודש ברוך הוא מבטיח לנו בילה המוות לנצח. ואז, השבר שלו היה גדול מאוד. והוא בכה ובכה ובכה על אשתו, אשת נעוריו, והוא לא יכול היה להתנחם על האובדן. לכן הוא החליט להקים על הקבר שלה מצבת שיש בוהק, מגולף להפליא, מריב עין כל רואה, ועדיין לא הספיק לו. הוא הרגיש שהוא לא יכול להירגע. לכן, לזכרה של המלכה הנערצת הזו, הרעיה הנאמנה שלו, הוא החליט שהוא הולך להקים גלעד שלא היה כמו בעולם. טוב, נו, מה עושים? הרעיון הכניס בו חיות. הוא התעורר מתוך הדבר הזה, מילא את כל הלב שלו, כל המחשבות שלו, בקיצור, הפסיק למלוך. כל כולו הפך להיות שקוע בבנייה של הגלעד הזה לאשתו.
היה אחד שעשה את זה באמת בהודו, איזה מוסלמי.
נו, ו? בוא תשמע את הסיפור, להבדיל. ואז מה הוא מחליט?
הטאג' מחל.
ומה הוא החליט? הוא החליט שאי אפשר ככה, הוא צריך למלוך. אז כרגע הוא יוצא לנבצרות, כמו הנשיא, הוא נבצר מלתפקד. ואז הוא מחלק את כל תפקידי המלוכה לשריו, והולך ללמוד אדריכלות, סרטוט, אבנים, כל מה שקשור בברוש שלו במחשבות, הוא מקים במו ככה בעצמו את הגלד הזה. והולך ללמוד את כל מה שקשור במקצוע. חשמל, מים, תחזוקה, כל מה שצריך. זה עובר הרבה זמן. לומד. הולך, עושה סיור בכל העולם. לראות את הבתים הכי יפים שיש, הכי מפוארים, ועל מנת לעשות יותר. קיצור, הבחור, המלך הזה, הרבה שנים נעדר מהמלכות, והמלכות בינתיים מתפקדת, יש לו שרים נאמנים, והוא חוזר, והוא רואה שבמקום קרוב לקבר, יש... אנשים, יש מגורים, בתים, משפחות, אומר, תראו רבותיי, אני במחשבה שלי צריך כמה קילומטרים פנויים של הגלעד, יש לכם צו גירוש, קבלו פיצויים, יש בית לכל מגורש, אבל הפעם זה באמת, הוא מכין מקום, ולשביעות רצון התושבים, מפנה אותם משם, נותן להם את כל מה שמגיע להם, ומפנה את השטח, מחליק את כל האזור שבו צריך לקום הגלעד, לאישה המיוחדת הזו. ומתחיל להזמין סחורה. האבנים הכי יקרות בעולם, השיש הכי יפה בעולם, לאט לאט אוסף את כל החומרים, ומתחילה העבודה. בשלב הזה,
הוא...
אמן. בשלב הזה הוא מכין תוכניות, הוא המסרטט, הוא האדריכל, הוא הכל. משקיע כל כולו. ובונים. 7 שנים עובדים הפועלים על הבנייה. בהשגחה של המלך בעצמו. התוצאה הייתה מדהימה. הסתיים הכל, והיה הגלעד הזה כל כך יפה, שכל המבנה על הצריחים, הכיפה שלו, על הגוונים, השתקפו הכל בתור בריחות מסביב, גנים, קיצור, פלא מדהים. קרני השמש היו חודרים מהכיפה, היו נשברים בדיוק על הקבר, בזוויות מסוימות, יוצרות אורות, ניצוצות, משהו. טוב, שהכל הושלם, המלך בא לסיור אחרון, לפני פתיחת חגיגות. חותכים את הסרט, כן, באים טלוויזיה, עיתונות, כל מיני שרים, כל מיני מלאכי פנחה, כאלה שהם ידוענים, רוצים שיראו אותם ליד. והמלך נכנס, ראשון, עומד בפתח של הדבר המדהים ביופיו הזה, מסתכל, מסתכל, מסתכל ימינה, שמאלה, פתאום נעצר, חשכו עיניו. משהו לא מתאים. משהו לא מסתדר פה. הוא מתחיל לעבור, דבר דבר. והכל מדהים. והוא סורק את כל המבנה העצום הזה מבפנים, ולאט לאט הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מגיע לדבר שלא שייך שם. ואז הוא נותן הוראה, תוציאו את הקבר מפה, תעביר אותו למקום אחר. אתם מבינים רבותיי? מה זה? מה קרה פה? הכל היה בשביל הקבר הזה, ובסוף הוא לא מתאים. אני אומר פה דבר נורא, דבר שהוא מזעזע. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם רבותיי, היום זה בתי מקדש מעט. בתי הכנסת שלנו. שזה הדר ויופי ואנחנו בונים אותם ומשקיעים בהם ומהדרים אותם כי זו מצווה, זה אליבן והוא. אבל מה קורה בתוכם? מדברים. עוסקים בדברים שלא ראויים לבניין המפואר הזה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח והולך משם. זה לא שייך לכאן. צריך להיזהר בזה מאוד. זה בדרך אגב.
זה כן. שבא לחידושי הערים. יזמין פעם את הנכד של שפת האמת. אז הוא אומר לו, תראה כשתהיה רבי, מכיר את זה? אז הוא אומר לו, כשתהיה רבי, אז מקים, יש קהילה, יש חסידים, צריך להקים בית מדרש. צריך זופקות, חליפות, צריך זה, צריך זה. אמרו, אתה חושב שהיצר היה יושב בשקט? אתם בונים, בונים, בונים. אבל מה הוא עושה, היצר הרע? לוקח את הנקודה הפנימית. את המטרה שלשמה נבנה בית מדרש. ואחרי זה מה קורה, הכל סתם ריק ולא שווה כלום.
נכון. מסופר על הבעל שם טוב, אנחנו ככה גולשים, אבל בזה אנחנו נעצור את הגלישה. מסופר על הבעל שם טוב שבאחד מהפעמים שהוא עבר ממקום למקום, הוא הגיע לאיזה מקום, נרפא לבית הכנסת, פתח דלת, סגר ונשאר בחוץ. אמרו בצורה, הרב, בכבוד, אני לא יכול להיכנס. הוא אמר, הרב, יש המון מקום. אבל כל התפילות שלכם פה, אין מקום להיכנס. נשארו בבית הכנסת. אז אין מקום. טוב, שהשם ישמרנו ויציל אותנו, שתפילותינו יעלו ברצון ונתנהג בכבוד לגלעד הנפלא הזה. זה בית המקדש מעט שיש לנו. וננהג בו כראוי, כדי שחס ושלום לא נצטרך לפנות את המהות של כל בית הכנסת. לענייננו. זאת אומרת שזה העניין ושכנתי בתוכם. שזו בחינה של כלל ישראל. בתוכם בכללות עם ישראל שהם בעצם מה שעושה את המקדש. אין מלך בלא נתינים. אין רבה בלא חסידים. אין מקדש בלא עם. מי הופך את המקדש להיות מקדש? העם. שמשתמש במקדש. זאת אומרת שאין מקדש בלי עם ישראל. מה שעושה את המקדש איננו הכלים שלו. לא הקירות ולא ארון הקודש גם. זה לא עושה את המקדש. מה שעושה את המקדש הכל תלוי בזה שיש סביבו ישראל. והוא קשור במהות לעניין הזה. שהוא המקדש. אם אני עושה את הבנייה רבותיי, אני לא רוצה להאריך בזה, כי זה נושא שלם בפני עצמו. אולי פעם בעזרת השם. אבל תמצית הדבר הוא בערך כך. כל דבר, ואפילו דבר שבקדושה, איננו מכשיר אוטומטי שעושה בעצמו את הדברים. שנבין טוב טוב שהתפילין שהם בארון, הם לא עושים את עצמם קדושים. היהודי שמניח אותם, הופך אותם לקדושים. כי הם כלי. וזה חשוב לזכור. המזוזה בפתח הבית. היהודי ששם אותה בפתח הבית, הופך אותה להיות תשמיש קדושה. אחרת זה כלי. תכף נראה צריך להתנהג אליו. אבל הוא כלי. אם אני לא אשתמש בו, מה יש בו? ראוי לנהוג בו בצורה עגונה, כן? ראוי לנהוג בו כמו בדברים שבקדושה, אבל הוא קדושה עצמית, בלי שישראל משתמש בו, אמר מה העניין יש בו? לכן, אני אומר פה דברים קשים. החפץ שבקדושה, גם כאשר הוא שלם, הקדושה שלו שייכת בנוגעת רק ברגע שהוא בשימוש. אם אני עושה תבנית התבנית הזו היא לא קסם שעושה את הדבר בעצמו, אלא יש לו משמעות כאשר הוא קשור לאדם מישראל. אם הוא לא קשור לאדם מישראל, אין בו שום קדושה. הוא משהו כזה, הוא משהו שאולי ראוי וצריך לנהוג בו כבוד. אני לא אשליח אותו חן ושלום למקום של תינופת או השפעה. צריך לנהוג בו כבוד. אבל זהו. היה פעם רב צעיר שהרוסים פלשו למקומו, כך שמעתי את הסיפור הזה, ואסרו אותו וקצת עינו אותו. לאחר זמן הוא יצא משם בנס. וחלק מהסיבה שהוא יצא מהידיים של הרשעים האלה, הייתה על חשבון שהוא משוגע. זהו, משיגנה. הם החליטו שהוא משוגע. אחד הדברים שהוא סיפר, היה על התפילין שלו. הוא סיפר ששאלו אותו מה זה? הוא אמר, מה זה? זה ווקי טוקי, זה מכשיר קשר. אמרו לו, מה זה מכשיר קשר? אמר, מה זה זה? אני מדבר עם השם. נו, זה היה אחד הדברים שעזר להם להחליט שהוא משוגע. למה? אחרי שהם פתחו, בדקו את זה מבפנים, לא מצאו לא בטריות, לא מצאו אנטנות, אז הם הראו שהוא בבעלי משוגע. אדם כזה הוא לא מסכן את הממשל, לא מסכן את זה, הוא משוגע, הוא לא מסכן כלום. ובפרט שראו אותו בתכלס לוקח את המכשיר קשר, שם על היד, שם על הראש, מתחיל לדבר. נו, אז בוודאי שהוא משוגע. זאת אומרת שהמכשיר לא עובד לבד. אם התפילין היו בארון, התפילין לא מתקשורת עם הקדוש ברוך הוא, הן לא מתפללות אליו, הן בארון. פעם שמעתי דבר, זה בדיחה, לא בדיחה, זה דבר עצוב, שיש אנשים, מצערנו הרב, היום ברוך השם זה כמעט ולא כבר, תודה לאל, ויש אנשים שכשהם אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכדי שאלנו מטב וצבנו להניח תפילין, הם כל כך כל כך מקפידים על זה, שאומרים את זה בבר מצווה, כי זה פעם ראשונה, ואחר כך הם מניחים את זה בארון, להניח תפילין, לא? הם מניחים אותו. מונח, מונח רביעי, זה מונח, מונח, או-הו. ברוך השם היום זה כבר לא. היום ברוך השם עם ישראל מניח תפילין בכל מקום, בכל פינה, יש בכל מקום שולחן ודלפק, שבהם אנשים יראי שמיים מניחים תפילין ליהודים, ויהודים באים. אבל אנחנו רואים שהכלי עצמו הוא כלי. זה לא סוג כזה של קסם, שאני לוחץ עליו, הוא מתחיל לדבר. העניין הזה קשור הרבה מאוד לעניין שהתחלתי בו. ושכנתי בתוכם אוהל שיכן באדם. מה שאני רוצה לדבר פה, זה לא על החלק של בניין המקדש, כי זה הפרשה תדבר, אלא דווקא על החלק של מקדש של מטה, מקדש של האדם. איש אשר ידבנו ליבו, מה שאמרנו, מה זה ויקחו לי תרומה? הרי על העניין הזה יש הרבה הרבה שאלות ודרשות, ועל העניין הזה שויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, אני רוצה לומר כמה דברים. בניין הקדושה בנוי דווקא על החלק של מקדש של מטה, מקדש של האדם. כל אחד, איש אשר ידבנו ליבו. כמה האדם נותן? נו, לפום שיעור דילי. כל אחד לפי מה שהוא משער. כמה האדם נותן? לפי מה שהוא רוצה לתת. עם התרומה הזו צריך לבנות את המקדש. אני לא יכול לומר למישהו, אתה יודע, אתה צריך לבנות מקדש. איך אני יודע? איזה מקדש? כמה הוא יכול לתת מקדש? כל אחד כפי שהוא. אבל יש דבר אחד שלקחו בשבילו מס. אתם יודעים, היה מס במשכן. אבל רק אחד. ומה עשו עם הכסף שאספו במס הזה? לא ארון ואפילו לא את הכפורת. מזה עשו את האדנים. הדבר שהיווה מנחושת את האדנים, היסודות שמחברים בין הקרשים. לא, דברים גדולים, עצומים. מס בכוח? זה לא מספיק. זה לא מרומם, זה לא מעלה. אז אם ככה, איך בונים את המזבח? איך אני בונה מזבח? מזבח אני בונה, צריך לתת איש אשר ידבנו ליבו. בוודאי היו יכולים לעשות מיסים מדורגים. מי שיש לו הכנסה כזו וכזו, ייתן כך. כך ייתנו 2%, 5%, 10%. אבל הרי יש דבר כזה, נכון? יש מדרג, אבל לא. את המקדש בונים מנדבת הלב. אי אפשר לבנות מקדש פנימי מכפייה. אי אפשר לבנות מקדש פנימי כל אחד כפי שהוא משער שחברו צריך. אלא כל אחד צריך לשער בעצמו מה הוא נותן לקודש הבריחו. בעצמו, כמו שכותב הסבא, ברמח איברים שלו, לא של חברו. לכן רמח האיברים של האדם זה אותיות חומר, חסר וב. כי בחומר יש חוסר, והחומר צריך להתמלא בבב, והבב הזה מתמלא כאשר האדם מתגבר ומתמודד ומקדש את החומר והופר את עצמו להיות ושכנתי בתוכם בכל איבר ואיבר. כי כאשר אנחנו יודעים שכמו שיש רמח איברים ושסה גידים, יש כנגדם תרי"ג מצוות. זה וזה תרי"ג. כל מצווה ומצווה יש בה, כמו שכותב הסבא הקדוש באוצר החיים, אחד מאותיות בעשרת הדיברות. זה מתחיל באלף של אנוכי וחוזר חלילה לנון של אנוכי, וכך כל המצוות כולם. מי שרוצה יעיין באוצר החיים של הסבא בפירוט כל מצווה ומצווה באיזה אותי. זאת אומרת שלמעשה רמח האיברים יונקים יניקה ישירה מבשכנתי בתוכם, מאנוכי השם אלוהיך. אבל מה אני עשיתי אנוכי השם אלוהיך? אנחנו יודעים דרשת חז"ל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אשר בראתי בראשית ברא אלוקים. כי זה דבר אחר לגמרי, כי זה הם חיו, הם ראו, הם חוו בעצמם את יציאת מצרים. זה חזק, זה אי אפשר להגיד לך לא הייתי, לא ידעתי, לא שמעתי. יהודי צריך לדעת שהאנוכי הזה זה מצוי ברמח איבריו ושסה גידה ממש. וכל דבר כזה, כל מצווה כזו, היא אלוקות בעין, בנגלה. לכן מה שעופר את המצוות ואת השמישי הקדושה להיות קדושים זה הוא. זה כמו שסיפרתי לכם פעם על הגר"א, שאמר שהתפילין לא צריכים להיות על הראש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. מתי זה? כשהם נמצאים בתוך הראש. כי אז הכלי החיצוני הופך להיות כלי מלא ברכה. אז הוא כלי של קדושה. אבל אם הוא רק על הראש, נו אז מה נהיה מזה? כלומר, אנחנו אומרים שאנחנו מניחים תפילין, שאנחנו קושרים את היד, אנחנו אומרים כדי לשעבל את ליבנו. כשאנחנו שמים את תפילין של ראש, אנחנו אומרים לשעבל את מוחנו. מה זה לשעבד את הלב ולשעבד את המוח? זה להפוך להיות אנא עבדא דקודשא בריך הוא, דסגינא קמיה. אני עבד של הקודש ברוך הוא. עבד הוא בטל לפני רבו. זה המשמעות של המשכן. זה המשמעות של ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. כי כל אחד ואחד מעם ישראל מחויב על פי העניין, על פי הדין, על פי שורש קיום העולם, להיות חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו נבין עכשיו עמוק יותר את הפסוק אמו אנוכי בצרה. כאשר לא עלינו חד ושלום קורה, והאדם קרוץ חומר, נופל. וייצר השם אלוקים את האדם צבא יידן, שני יהודים, שני יצרים. והאדם נופל, נופל במדרגתו. באותו רגע נוצר מסך. ואת מסך שער החצר. יורד מסך בינו לבין הקודש בו. לכאורה, האדם פתאום מרגיש שאין לו הערה. אין לו כוח להתפלל, אין לו חשק. והכל נעשה, אם הוא כבר נעשה, וזה מצב טוב, יש כאלה שמפסיקים לעשות באותו זמן. אבל מי שעדיין עוד מחזיק בשארית כוחותיו ועושה הכל באופן של חוסר טעם וחשק והכל רק בגלל שאין ברירה ואני רגיל, אמו אנוכי בצרה. כי בצרה הזו מי נמצא? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בתרי"ג המצוות ורמ"ח ושס"ה, נמצא איתך. והאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא צועק אליו שם, אמו אנוכי בצרה, אני איתך פה. אמנם אתה לא רואה כי יש הרבה הסתרים. ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מגיהם. יש הסתרים, כי מה לעשות, נוצרו מסכים.
אז זה מסך ביני לבינו ולא בינו לביני.
או יופי, המסך אבל הוא בינך לביני, כי לא דבר ריק הוא מכם, לא ממני. אני נמצא. וכשאדם מבין, אומר הבעל שם טוב, וככה אומרים הצדיקים בחסידות, שאם האדם ידע שאמו אנוכי בצרה, במקומות הקשים ביותר שיש, מיד יתפרדו כפו על הערים. באותו רגע הקדוש ברוך הוא קורע את המסכים. כי מה הבעיה? למה האדם נופל ממדרגתו ומשתעבד במקום לשעבד את ליבו ומוחו לאבינו שבשמיים, הוא משתעבד לאלוהים אחרים, לאל אחר? זה בגלל שכהרף עין, כשבריר שנייה, הוא שוכח במציאות השם בעולם. בגלל קושי, בגלל משבר, בגלל סיבות, אין סוף. כל אחד לפי עניינו. הוא מאבד את הקשר לרגע. אז זה כמו התפילין. שאמרנו, אם הם בתוך התיק, אז זה דבר שראוי לנהוג בו כבוד. אבל אם הם עליך, והם בתוכך, ואיתם אתה מתקשר, מדבר עם קודש בריך הוא, אז זה הופך להיות מקדש. אז אני שם, שכנתי בתוכה. ובאותו רגע יש נפילה. אם האדם מנתק לרגע את המחשבה הזו. לכן הוא ריק מכם, לא מקודש בריך הוא. וכשאדם חוזר ונעור, הוא מתעורר ואומר, רגע, גם כאן נמצא קודש בריך הוא, כי אין דבר בעולם שאין בו ניצוץ הקטן ביותר, הגס ביותר, מקודש בריך הוא שמחיה אותו, הוא היה תור ובא, הוא היה הופך להיות כעין, איננו. אז ממילא הקודש בריך הוא גם כאן. אז מה הוא החזיר בחזרה לתקשורת? הוא קשר בחזרה את עצמו לקדוש ברוך הוא. באותו רגע המסכים נקראים.
אבל זה אין לו במדרגה אחרת.
זה לא קשור, אבל אתה כבר על המדרגה, מקודם היית בקנטי. כלומר, ברגע שהאדם מגיע למצב הזה, הוא כבר במדרגה. אז הוא מתחיל לעלות. הקודש בריך הוא אז לוקח אותו כמו שלוקחים תינוק ומעלים אותו צעד אחר צעד. ככה מסבירים את העניין שכל מי שעושה תשובה, מה כתוב? מסייעין בידו. מה זה מסייעין בידו? לוקחים אותו ביד. כבר לא עוזבים אותו. מי שלא, מה אומרים לו? מוליכים אותו. לך. לך. לבד. אבל מי שבא להתעורר, הבא להתאר, מסייעין בידו, לוקחים אותו יד ביד. וכל מקום שנאמר בידו ולא כתוב איזה, איזה, זה יד ימין. זה כבר המפורשת. זאת אומרת יד החסד. כי גבר עלינו חסדו. מתי? כשאנחנו אומרים ואמת השם לעולם. בכל מקום. מציאות השם לעולם, זה האמת. ואז ממילא כל אחד יכול לצאת, כל אחד יכול להתעורר, כל אחד בכל מצב שהוא נמצא, וגם אם נפל נפילות עצומות ונוראות וגדולות, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו, רק שידע. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשינו כגוי הארצות. אנחנו לא כמותם. אלא לנו יש קודש בריחו שנמצא גם במקומות האפלים ביותר. והסתרים גדולים אבל הוא שם. אנחנו אומרים בברכת התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה העניין? יופי, חזור בחר בנו. אז אני נבחר. המשמעות של להיות נבחר זה לא רק אחד שלא שאלו אותו והוא נבחר. זאת טענה של היצר. תגיד, מה אתה רוצה? היה לך בחירה? לא, אתה יהודי. אוי, איזה מסכן אתה. בחרו אותך, לא שאלו אותך. היה פעם איזה מישהו שאמר לי, מה, אני אשם? שהקודש בריחו, נולדתי יהודי? אני לא אשם, אז אני לא חייב לו כלום, מה? ככה אמר לי. אמרתי לו, נכון, בסדר. אם אתה חושב שככה מתנהלים הדברים, זה בסדר, אז יש לי בשכה רעיון. יש לי בשכה רעיון. לך תתסלם. לא, לא, למה לא? מה העניין, מה אכפת לך? לא, תראה, זה ערבים, למה אתה רואה, תדע מה בסדר. אם יש לך איזה בעיות רגשיות עם הערבים, עושים צרות, השם יכפר על עם ישראל איתם, שיקח אותם במקומנו. וצריך להודות על הנס הגדול באמת, שקודש בריך הוא עשה לנו השבוע, חודש אדר, וסוכה לפיגוע הגדול באזור המרכז, שהקודש ברוך הוא יסיר מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ויוריד את זה עליהם. ואז, אמרתי לו, תדע מה? תלך. תתנצר. הם לא כאלה נוראים, נכון? זה היה פעם מסעי הצלב, אבל עכשיו הם בסדר. לא, תראה, זה... אבל בכל זאת, אז תחליט. אם אתה יהודי, אז אתה יהודי. אם לא נוח לך עם זה, וזה בחירה לא מוצלחת, אז תשנה את הבחירה. נו, מתחילים ההתפתלויות, כן? נו, מתחילים, לא, תראה, לא התכוונתי, ותבין, זה לא כך וכך. יש משמעות ליהודי. יהודי מתחיל באות יוד ונגמר באות יוד. ובאמצע מה יש לנו? עוד יוד. זה וו והדלת. שלוש יודים. נותן לנו את האות למד. ונשאר לנו מה? ה. מה זה ההי הזה? אנחנו צריכים לדעת שהאות למד יש בסוד עצום ונורא. שעליו אומר הפסוק מגדל הפורח באוויר. כך מסבירים את הפסוק, מגדל עוז בו ירוץ צדיק ונשגב, זה האות למד. האות למד בנויה מוו ורב, חבב שם הוויה. סודות עצומים יש בלמד הזה. והאר רומזת לעולם התשובה, לבינה ומלכות כאימה כן ביתה. עולם שהאדם צריך לדעת, להשם המלוכה. וכשהאדם יקדש את עצמו מלמטה, כך מקדשים אותו מלמעלה, כך אומרת הגמרא. כי שם שהאדם יתקדש את עבריו ויהפוך להיות מקום השראת השכינה, וממילא הקדוש ברוך הוא יעניק לו שפע עצום בכל עניין ודבר. והאדם הזה בכלל, כל מה שיעבור עליו, גם אם יהיו דברים קשים ואיסורים קשים, יראה את הסוד האלוקי שעומד אחר זה. לכן הגדולי הצדיקים יכלו להתייסר, וששאלו אותם, מה, לא, אין שום טיינס? מה, יש איזה בעיה? לא ראו בעיה בכלל. ידוע הסיפור על רב זושה, שבא אחד חוסיד אל אח שלו, בלמלך, אמר לו, תגיד לי רבי, איך אפשר לסבול ייסורים? אני לא יכול. אמר לו, תדע, אני לא יודע לענות. אבל תלך לאח שלי, רב זושה, הוא בטח ייתן לך תשובה. רב זושה היה עני מרוד, משפחתו, אני חושב, אכלה את הבשר של עצמם. אכלו את הבטן מבפנים. כל כך הרבה זמן רעבים. ממש ממש. חיו חיי דחק. רעב. מה לא? ומה שמסופר עליו שהיה לו בית, בית פאר. כלומר, בין הצריפים הכי גרועים שלא היה עם הכי הרבה חורים. היה מפואר בחורים. נו, הוא יושב בבית המדרש רב זושה. אז אותו חוסיד הלך. נו, בא אליו, אמר לו, שולב רב זושה, אח שלך שלח אותי לשאול שאלה. נו, האח הגדול, הרבה, מה השאלה? אמר לי, לשאול אותך, איך אפשר לסבול איסורים? תקן רב זושה, אמר לו, תלך לאח שלי, תגיד לו, שאני לא יודע את התשובה, כי אף פעם לא היה לי איסורים. לא היה לי איסורים. רבותיי, היום אם זה מישהו היה קורא לו, השם ירחם. כבר היו הפגנות, כבר היה... הוא לא יודע, לא היה לו. הוא לא בעניינים. איך הוא יענה על דבר כזה? זה אנשים שכל כולם, כל גופם, כל הווייתם, כל מציאותם, זה מקום השראת שכינה. הכל נראה אחרת. לא שאין לו איסורים. יש לו איסורים. אבל הוא מבין למה הם. אז זה לא איסורי. זה בכלל לא איסורי. זה כואב. בוודאי. זה גם צובד בבטן. יש סיפור אחר, רב זושה, שהקדוש ברוך הוא היה שולח לו אוכל. היה לו משמש, שהיה גם קצת כנראה ספקן. הוא היה שומע את רב זושה יושב בצהריים, הולך הביתה, אני לא יודע איפה. הוא היה יושב, נו, הוא רעב. היה אמרנו, ריבוי שלא אליהם, רב זושה רעב. נו, המשמש היה מכיר, יודע, מיד הולך, מכין לו לאכול, מביא לו. נו, רב זושה אומר, נו, תודה רבה, ריבוי שלא אליהם, שלחת לי אוכל. אוכל, חוזר ללמוד. יום אחד המשמש אמר, שמע, זה לא, מה, זה צחוק. הוא יודע שאני מביא לו, אז הוא כבר אומר, הוא שיודע שאני שומע, אני מביא לו. זה צדיק זה, אני חייב לעשות ניסוי. נו, רב זושה בא, מתיישב כרגיל, אומר, ריבוי לי שלא אליהם, רב זושה רעב. המשמש עושה ככה, קושר את הידיים, לא מכין. נו, עובר כמה דקות, רב זושה בינתיים לומד, חכה, חכה, לא מגיע. נמשיך ללמוד. עובר זמן, הבטן כבר עושה קולות של לול. אי אפשר. אומר, ריבוי לי שלא אליהם, הבטן מקרקרת, רב זושה רעב. המשמש פה ממש מסכן, הוא אומר, אוי, אוי, מה אני עושה? לא, אני לא מבין. אני רוצה לראות אם הוא צדיק באמת. לא, רב זושה שוקע אבנים. אין אוכל. נו, עכשיו כבר זה לא לול. עכשיו זה כבר משק שלם. הבטן כולה זועקת הצילו. כבר האור של הבטן נמצא בגב. רב זושה כבר לא יכול. לא יכול. אומר ריבוי משלו אליהם. רב זושה כל כך רעב. באותו רגע דפיקות בדלת. נכנס בן אדם. מגש. מלא אוכל ואחריו שיירה. מתחילים, פותחים שולחן מפה לחתונה, אוכל ואוכל ואוכל. המשמש ראה את זה, קיבל חום. חום. נו, רב זושה נותן ידיים, הולך לאכול, הוא בכלל לא בעניינים, לא יודע. המשמש, והבן אדם הולך. המשמש ישר אחריו. הוא אומר, תגיד לי, זה, מה, שמעת אותו? הוא אומר, לא שמעתי ולא כלום, אני לא יודע כלום. הוא אומר, מה קרה פתאום? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת. אני איש סוחר, יש לי הרבה כסף. אתמול בלילה, ישנתי, בחלום התגלה אליי אבא שלי. אמר לי, תשמע, מחר יש עליך גזר דין לא פשוט בשמיים. מחר תרוץ, תקנה כל טוב ותביא את זה לרב זושה. הבאתי לו. המשמש, אוי ואבוי לי, מה עשיתי לצדיק גדול? אמר, רב זושה, אין לו איסורים בכלל, הוא בכלל לא פה. כל האיסורים זאת אומרת אהבה. זה מה שהגמרא מספרת על רבי יוחנן. שהיה חולה. באו תלמידיו. אמרו לו רבנו. אמר, תראו, אני בדקתי. תפשפש במעשיך. אמר, בדקתי. הכל בסדר. אמרו לו, בסופו של הדיון שענו, בכי דין שמיים זה... מה זה? זה סתם. זה לא, זה איסורים של אהבה. מה זה איסורים? מישהו שמע פעם המושג, אני אתן לך סתירות ואני אענה אותך כי אני אוהב אותך. נו, זה באמת, זה... מה רוצים מבן אדם? אומרים, כן, זה איסורים של אהבה. זה כבר על כללות ישראל. זה דברים שצדיקים אמיתיים עוברים איסורים בשביל עם ישראל. אמרו לנו, לא הם, אתה רוצה את האיסורים האלה? אומר, הם לא הם ולא שכרם. מויכה טויבס, אני לא עומד בזה. יאיב לידי ויצא. או יתעשה, התרפא. נתן לו יד והתרפא. יש, מצד שני, הסיפור של רב דושה, שהוא מקבל את היסורים של אהבה. מה וכי, רב דושה גדול ברבי יוחנן. רבי יוחנן היה שקול קטנה. גדול הדור בארץ ישראל. אלא זאת עבודה וזאת עבודה. זה דור וזה דור. רבי יוחנן, אם הוא היה חס ושלום, מתייסר כל כך, מה היה קורה? לא הייתה תורה בארץ ישראל. הוא היה כל כך חולה. עד שבאו תלמידיו לבקרו. זאת אומרת שכבר שיעורים בישיבה הוא לא נתן. על דבר כזה אני מבטר. אני מוכל טובות. זה לא. ביטול תורה עד כאן. גם בשביל איסורים של אהבה. אבל רב דושה, יש רבי אלימלך, יש אחרים. וכן הוא אומר כן, אני מקבל. אין לי בעיה עם זה. זה מדרגה וזה מדרגה. לסיכום. בואו נקבל כולנו על עצמנו. לקדש את האיברים. קדושת האיברים כולנו. אם זה ברגליים, זה ללכת לאן שצריך ללכת. ואם זה צריך ללכת לבית הכנסת, או ללימוד תורה, אז ללכת למקום מצווה. אם צריך ללכת למקומות אחרים, אז למעט רק מה שבאמת צריך. ולבדוק בידיים לעשות דברי מצווה. לאכול כמו שצריך, לא לשכוח ברכות. להשתמש בחושים שלנו, בעיניים, לראות מה שצריך לראות. וכמו שהיה עם החויזה. אתם מכירים את הסיפור? שהחויזה היה צעיר, הגיע לרבי אלימלך, לחצר, היה רבי שלו. הוא מאוד 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 שמר על העיניים, לכן קראו לו החוזה, היה רואה, טוב, תכף. ויום אחד רבי אלימלך עומד בחלום, הוא רואה את החוזה הולך עם איזה מין מגן לעיניים. הוא תלה לעצמו איזה מין קרטון, בד, שהוא לא יכול להסתכל קדימה, רק למטה. וככה הוא שמר על העיניים כל החיים שלו, עד אותו רגע. ראה אותו רבי אלימלך קרא לו למעלה. הוא מגיע לרבי, אומר לו, תגיד לי, מה זה? אומר לו, זה שמירת העיניים. אמר לו, זו לא העבודה שלנו. אנחנו צריכים ללכת עם עיניים גלויות ולראות רק מה שצריך לראות. את השאר לא רואים. זה העבודה שלנו. הוא הוריד את זה. ולכן הוא זכה אחר כך להיות החוזה. והוא סיפר שהוא היה רואה מקצה העולם ועד סופו. אור של הגן, אור של אור הגנוז. היה רואה כל דבר מהעולם. אבל זה היה גדול עליו. רבי, וביקשתי שיקחו ממני ויראו לי רק חצי. רק חצי. מסופר על הרבי מקומרנה של היום, הרב נתנאל, השם ישמרהו, יחייהו ויאריך ימיו, שפעם עשו לו בחינה לראות, נו, כי אחד הדברים החזקים בקומרנה, זה העניין של הראייה לרחוק. קדושת העיניים. ורצו לראות איפה הוא עומד, איפה הוא נמצא בעניין הזה. וישבו, וזה אירוע כזה או אחר, ואחד מהקרובים מאוד, מהמשפוחה, כזה, אמר לו, הרב נתנאל, אני יכול לשאול שאלה? אמר, כן? אמר לו, תראה, אתה יכול להגיד לי איפה אחותי עכשיו? אמר לו, איך קוראים לה? אמר לו את השם שלה, שם של האמא. אמר לו, כן, היא עכשיו נמצאת בארצות הברית, ברחוב כזה וכזה, יש שלט גדול אחריה, שכתוב עליו את הכתובת הזו והזו, פרסומת כזו וכזו. נו, אותו אחד מיד, יש היום את הפלאפון, כן? היצר הרע, המודרני. מתקשר לאחותו, שלום, מה שלומך, מה העניינים? תגידי לי, איפה את? אומרת לו, אני נמצא בארצות הברית. איפה? בית הרחוב, זה וזה. מה יש אחרייך? שלט, מה כתוב? בום, בינגו. נו. זה עניין של קדושת העיניים. זה העניין של לקדש את האיברים. והעיניים הן חשובות מאוד. ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, כי מה שעין רואה הלב חומד. ולכן, נקדש את עצמנו באותם האיברים, קודם כל וראשית לכל, שיש להם נטייה לבזול הצידה. נטייה לראות מה שלא צריך לראות. עליהם נעבוד. לא כל כמה ללכת עם מצחייה. צריך להסתכל ולראות רק מה שצריך. מי שקשה לו, שילך עם מצחייה.
כתוב, תראה נשים, אחרי שאתה הולך ברחוב, כן. אתה רואה הרבה נשים.
אז לכן, מי שקשה לו, שילך עם מצחייה. אבל לא צריך דווקא מצחייה של גובה. אפשר שהעיניים יסתכלו למטה, אפשר להוריד את הראש כלפי מטה. עכשיו, וכל אדם, במדרגה שלו, במעלה שלו, יראה עד כמה הוא צריך להוריד את הראש למטה. והחשוב זה הלב. כי אם האדם יכול לראות נשים, ואין לו שום הרהור כלפיהם, אז הוא פחות צריך ללכת עם מצחייה. אז הוא צריך לטפל בהרהור, נכון, הוא צריך לטפל בהרהור. לכן זה צריך להיות ביחד, כי אין מה לעשות. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. מה לעשות וצריכים אנחנו ללכת ברחוב, ואנחנו נוסעים באוטובוס, ואנחנו מה לעשות, זה החיים שלנו שמובילים אותנו לפעמים למקומות, שהם לא מקומות כאלה שמועדים לפורענות, אלא שהרחוב הוא כזה. לכן יש פסוק שאומר, רחוב לבו חמת. לפעמים ברחוב יש חימה. אבל צריכים להיזהר, להשתדל למעט ללכת למקומות כאלה, אלא רק לצורך. ובזמן שהולכים שם לצורך, המורדים קצת את הראש. לא לגמרי, לגמרי. כי הם הולכים לגמרי, לגמרי, יש עמודי חשמל, תחנות, אפשר להיות נזוקים. זה אין הקודש ברוך הוא רוצה.
מאבטחים ש... כן. שאחד בא עושה לך. כן.
שלום.
אתה הולך. שלום, מי אתה?
כן, אז תעבירים את הראש שלנו.
באמצע הרחוב.
וברכה. כן.
נראה חשוד אם אתה הולך ככה.
עדיף שתראה חשוד וישאלו אותך כל פעם מה שלומך, מאשר תפגום בנשמתך. זה הדברים החשובים. אז ללכת רק שצריך. ושצריך להשתדל למעט. יש לי פעמים זמנים שאני צריך להגיע למרכז העיר. צערנו, לא תמיד המקום הכי הכי אהוב להיות שם. אבל אם תשאלו אותי מה קורה במרכז העיר ירושלים, אני יכול להגיד לכם שאני ממש כמעט ולא יודע. לא יודע. אם אני צריך שם משהו לקנות, או משהו אני מבקש ממרת זוגתי, תקני לי. זהו, אני לא הולך לשם. ממש לא הולך לשם. ואם אני צריך ואין לי ברירה, ואני חייב להגיע לזה מקום, שדווקא אני צריך להיות, אני צריך לחתום, נו, אין לי ברירה, אז אני הולך לשם, מהר, מגיע, גומר, בורח משם. זהו. לא מטייל בין החנויות, לראות את המודה האחרונה, את החנות פלאפל, החנות פיצה, לטעום את זה קצת פה. לא. באתי לעניין מסוים, גמרתי, ברחתי. לא. זה שמירה. יש בגמרה ובבא קמא, יש סוגים של שמירה. אז אנחנו מצווים להישמר מרוח מצויה. אנחנו לא יכולים לצפות רוח שאינה מצויה. אבל מרוח מצויה כן. לכן זה נקבל על עצמנו, להישמר ברוח מצויה, ממה שמצוי וגלוי וידוע, שאנחנו הולכים לשם. לכן יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח ועזר וסיוע, מכוח זה שאנחנו מתעוררים מלמטה, לרומם תרומה, תרום מעת תחתונה, להמליך יצר טוב על יצר הרע, ולרומם ולקדש את עצמנו, קודם כל וראשית לכל במותר לנו, ומתוך זה גם אין לנו כוח לקדש את עצמנו במה שאסור לנו. כי אם אדם רגיל להתקדש במה שמותר, על אחת כמה וכמה יקדש את עצמו במה שאסור. היא באמת, היא השם עמנו, להיקבל את תפילתנו ולימודנו לזכות עם ישראל. אנחנו מודים לו בשיעור הזה על הנס הגדול שעשה לנו השבוע הקדוש ברוך הוא באזור המרכז והערב בחברון. הבנתי שהיה מטען גדול שם, שלא קרה כלום ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ימשיך
בשבוע עושים את זה באותה צומת פעם פעמיים בשבוע,
שהשם הקדוש ברוך הוא יחלה אותם מהרה ויתפוצצו במעשה ידיהם. זה הכי בטוח. והקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לו על חסדו הגדול אשר עשה איתנו, ואני פה מזכה את השיעור לכל חברי חסד של אמת, אנשי חברה קדישה, שביום ראשון, יום לידתו ופטירתו של רבנו הגדול משה רבנו, עליו השלום, זין אדר, שביום הזה אנשי חברה קדישה יושבים ולומדים ומתעלים בחסד האמת שהם עושים, שהשיעור הזה יעמוד לזכותם, לזכות עם ישראל, ונזכה כולנו לחוג את חג הפסח הבא עלינו לטובה בבית מקדשנו שעומד תלפיות במקום הקודש, ושם נזכה לעלות מזבחנו ומוספנו וקורבננו, ונאכל מקורבן הפסח כהלכתו. אמן ואמן.